כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה, ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. השידור הזה הוא עוד אחד מן השידורים שאנחנו עוצרים את שטף השידורים, מכיוון שכל מה שעומד לרשותנו זה כשעה, ולפעמים אנחנו זוכים לשעתיים. ושאלות רבות של מאזינים דרך פקסים, דרך מסרונים, דרך האפליקציה, עומדים כאן מאותיהם, מחכים לתשובות. לכן בהתייעצות חשבנו שמפעם לפעם זה נכון לעצור, ואנחנו מתנצלים לפני המאזינים שרוצים כבר לעלות אל הקווים. אנחנו נקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם השמות שאתם המאזינים שולחים בצירוף שמהם. אנחנו נצא כעת לפינה שנתבקשנו לדבר מעט על מעלת ארץ ישראל ואיסור היציאה מארץ ישראל, אלא אם כן לפי היתר מיוחד. לאחר מכן ניגש לשאלות שלכם בתוכניתנו היותר רחבה דרך החיים.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ברשות המאזינים, נקדיש את השידור הזה על ענייני ארץ ישראל, הלכותיה, סגולותיה, מצוותיה וקדושת ארץ ישראל. תכף רבים מעם קדוש יוצאים לנפוש בחוץ לארץ. ועולה שאלה הלכתית, האם הדבר מותר או אסור? וכי חסר מקומות בארצנו הקדושה שאפשר לנפוש בהם ולהירגע מהריצה היומיומית? אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, סגולתה של ארץ ישראל שאפשר לזכות בה לתורה ולחוכמה. ולזכות לראות בה פני שכינה. כך אומר המדרש בבראשית רבה. התפילות שבארץ ישראל מתקבלות יותר מאשר התפילות בחוץ על הארץ. כך כותב רבי ישראל מישקלוב בספרו פאת השולחן על פי הגמרא בערכין. ישיבת ארץ ישראל מסוגלת להיפקד בבנים, ולכן אדם שלא נפקד בזרע של קיימה 10 שנים בחוץ לארץ, כשהוא עולה לארץ ישראל, מונים לו שוב 10 שנים מהיום שעלה לארץ. ככה פוסק אחד מאבירי הפוסקים, בית שמואל בהלכות אבן העזר, הלכות קיטין. אומרים חז"ל במסכת כתובות, זה הדף היומי של שבוע האחרון, כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון ונוחל עולם הבא. מה הפשט של הדברים? לכאורה הפשט של הדברים שאדם שדר בארץ ישראל, הוא יותר קרוב לקודש בורחו, עיני השם אלוקך הבא, וממילא המקום שלו הוא מקום הרבה יותר של דבקות, והוא נמנע מאבון, וממילא נוחל עולם הבא. כל הקבור בארץ ישראל מתכפרים לו כל אבונותיו, וכאילו קבור תחת המזבח, שנאמר וכיפר אדמתו עמו. אפילו שמי שגר בחייו בארץ ישראל, וגם נקבר בה בסוף ימיו, יש לו עדיפות. בכל זאת, צב אלמד מיעקב אבינו עליו השלום, ויוסף הצדיק, שכל כך התאבו להיקבר בארץ ישראל. ארץ ישראל מסוגלת לאריכות ימים, כמו שהפסוק אומר, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, על האדמה אשר נשבע השם לאבותינו. עד כדי כך שרבי יוחנן תמה שיש אנשים זקנים בחוץ לארץ, הרי הברכה של אריכות ימים היא רק בארץ ישראל. כל מי שיש לו חלק בארץ ישראל נחשב כמו שלקח כבר את חלקו בעולם הבא. כך כתוב במדרש. אם כן, השכלנו והבנו בקדושה המיוחדת של ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה. כעת ניגע בשאלה ההלכתית, השאלה ההלכתית המצויה, היציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ. הרי חז"ל אמרו במסכת כתובות בדף היומי של אשתקד, שמי שעוזב את ארץ ישראל לחינם, כאילו עובד עבודה זרה. ביטוי נורא והיום. יש דיון גדול בין הפוסקים אם האיסור של לעזוב את ארץ ישראל לחינם הוא איסור מדרבנן או אפילו איסור מן התורה. אז דחמד רב חיים מדיני, רבה של חברון הנערץ, מעריך בזה באסופת דינים בעריכות רבה. אפילו כיום שיש מחלוקת בין הפוסקים, האם קיימת עדיין מצוות יישוב הארץ? לכל הדעות, לצאת מהארץ בחינם זה איסור גמור. בראשונים מצינו כמה סיבות לאיסור החמור. או משום מצוות יישוב ארץ ישראל, כך כותב הרמב"ן בפרשת במדבר, או בגלל שהוא מפקיע את עצמו מהמצוות שתלויות בארץ, כשאדם נוסע לחוץ לארץ. אין לו את כל המצוות שתלויות דווקא בקדושתה של ארץ ישראל. יש סיבה עמוקה שמופיעה בחוכמת אדם, בספרו שערי צדק, שער משפט הארץ. כשאדם עוזב את הארץ, ישנה תפילה אחת פחות בארץ ישראל. התפילה בארץ ישראל הרי יותר מתקבלת. כעת חסרה תפילה בארץ ישראל. לכן העונש על מי שעוזב את ארץ ישראל כל כך חמור. כעת נפרט את ההיתרים והאופנים שכן מותר לעזוב את ארץ ישראל. או לצורך לימוד תורה, ואומר ללכת ללמוד מרב מסוים שגר בחוץ לארץ. הנפש של אותו תלמיד כרוכה באותו רב. הרב הזה יש לו דרך לימודית מיוחדת שהוא יכול להעניק לתלמיד, או למקום מסוים, מקום תורה מסוים שנפשו חשקה בתורה, או שהרצון שלו למעשה ללמד דווקא לאחרים. אפילו שארץ ישראל מלאה בספרים וסופרים, אין אדם לומד תורה, אלא במקום וממי שליבו חפץ. לכן כך פוסק הרמב״ם והבית יוסף בספרו כסף משנה, שלצורך לימוד תורה מותר לנסוע לחוץ לארץ, כמובן שזה לא על מנת להשתקע, אלא לתקופה. אני נוסע לתקופה ללמוד מרב מסוים, ממקום מסוים, מקום תורה מסוים, ללמד לאחרים בחוץ לארץ, ולאחר התקופה אני חוזר חזרה לארץ. אם כן, ההיתר הזה של לימוד תורה קיים רק לגברים ולא לנשים. נשים פטורות עם מצוות תלמוד תורה. ההיתר של ללכת ללמוד תורה לאישה בחוץ לארץ, ההיתר הזה לא קיים. התנאי השני שאנחנו מתירים לצאת מארץ ישראל, מארץ הקדושה לחוץ לארץ, בשביל לשאת אישה, אפילו בשביל שידוך מסוים. וגם אם היא מתנה שהיא מוכנה שהוא ייקח אותה לאישה בתנאי שהוא ישתקע בחוץ לארץ, במקום שהיא גרה, משפחתה גרה, גם זה מותר. מותר לו לעקור את עצמו לחוץ לארץ בעבור בניית בית נאמן, זה היתר של לשאת אישה. על פי האמור, מותר גם להורים, ולכל המשפחה לנסוע לחוץ לארץ, כשהקרוב משפחה נסע בחוץ לארץ כדי להשתתף בשמחה המשפחתית. יש היתר נוסף לצורך כיבוד אב ואם. אם ההורים גרים בחוץ לארץ, אם חלילה ההורה נמצא בחוץ לארץ לצורך עניין רפואי כזה ואחר, מותר לצורך כיבוד אב ואם, פוסק המאירי, לצאת לחוץ לארץ. אחד מאבירי הפוסקים, הבית שלמה, פוסק שמותר אפילו להשתקע בחוץ לארץ לצורך כיבוד הורים. לצורך לימוד תורה אסור להשתקע בחוץ לארץ, אלא זה רק זמני. אבל לצורך כיבוד הורים מותר גם להשתקע בחוץ לארץ. תנאי נוסף שאנחנו מתירים לצורך הצלת ממון, כך פוסק הרמב״ם. קנה לצורך מסחר, שזה נחשב לדבר מצווה, כך אומר הירושלמי. אפילו אדם שיש לו כסף בשפע, אלא שהוא רוצה יותר ממה שיש, לא, יש לו מנה רוצה 200, מותר לו פוסק המחצית השקל לצאת לחוץ לארץ על מנת להרבות כסף. אבל כאן צריך לזכור היטב שאם הכוונה שלו לעשות עסקים בחוץ לארץ על מנת להשתקע שם, ודאי שהדבר אסור בתכלית. ככה פוסק הרמב״ם. זאת אומרת, כל התנאי לצאת לחוץ לארץ לצורך מסחר זה דבר זמני. נוסעים לחוץ לארץ, עושים שם מסחר, חוזרים חזרה לארץ. מותר גם לצאת בשביל ללמוד מקצוע. מקצוע מוגדר בחוץ לארץ, ששם הוא יכול להשתלב ביתר יעילות במקצוע. גם זה מותר, כי זה נחשב גם כן לצורך ממון. והתנאי היותר ידוע, שעליו נסוב השיחה שלנו, זה לצורך רפואה ומרגוע. רפואה הכוונה גם אדם שאין בו סכנה. לא חולה שיש בו סכנה או חולה שאין בו סכנה. זה לא הגדר ההלכתי של הלכות שבת. גם אדם שאין בו סכנה. אם יש ביציאה לחוץ לארץ אלמנט מסוים של רפואת נפש וגוף, זה מותר. גם לצורך מרגוע, זה בריאות נפש ונפש וגוף מחוברים. אבל לצורך טיול באלמה, סתם לנסוע ולבלות, כי שמענו שיש איזה פארק, נוף עוצר נשימה שם בחוץ לארץ, אין שום צד להקל. שואלים מה המקור לזה, שאלו בעבר, לכן אנחנו הקדשנו לדבר תוכנית, מרן המשנה ברורה, בסימן תף קוף למד א', כך פוסק לאדיה, סתם לצורך טיול אסור לצאת לחוץ לארץ. לגבי כל המצוות שבתורה, נחלקו בעלי התוספות בדבר. אני מדגיש את הנקודה הזו, לצאת לחוץ לארץ, לא לצורך כל הדברים שדיברנו, אלא לצורך מצווה כלשהי. לדוגמה, לצאת לשבת שחברות תיירות עושות שבתות וחגים ומלונות ואתרי תיירות בחוץ לארץ. כאן נשאלת השאלה, האם הדבר מותר? אנחנו פוסקים על פי כל האמור, כי כשהאדם נוסע לצורך רפואה, נופש, פרנסה, לימוד תורה בנחת, צבירת כוח, או מצווה שכרוכה בנסיעה, מצווה שאי אפשר לעשות אותה בארץ ישראל, לדוגמה לכבד את ההורים שנמצאים בחוץ לארץ, אז הדבר מותר. אבל אם כל מטרת הנסיעה זה טיול והנאה, כבר הקדמנו שאין מקום להתיר. ולצערנו הדבר מאוד צריך ודורש תיקון. נסיים ברשותכם, כי השעה קצת התאחרה, בשני מאמרי חזל שמראים עד כמה חזל נמנעו מלצאת לחוץ לארץ אפילו במקום שמותר. אומר המדרש, ורשמתי לפניי את הנוסח המדויק של המדרש בשני מקומות, בשמות רבה ובתנחומה. אומר המדרש בשמות רבה, מעשה בתלמיד אחד של רשבי, רב שמעון בר יוחאי, שיצא לחוץ לארץ וחזר עם משה רב, הוא התעשר מאוד. כשראו אותו התלמידים שהוא חוזר עם כיסים תפוחים, נתקנו בו ורצו גם הם לצאת לחוץ לארץ. כשראה זאת רב שמעון בר יוחאי, לקח אותם לבקעה שלפני מירון, והתפלל ואמר, בקעה, בקעה, התמלי דינרי זהב. והתחילה אותה בקעה להתמלות בדינרי זהב. אמר להם, אם זהב אתם מבקשים, הרי זהב לפניכם, תלו לכם. אבל דעו שכל מי שהוא נוטל עכשיו, את חלקו בעולם הבא הוא נוטל, לפי שאין מתן שכרה של תורה בעולם הזה, אלא בעולם הבא. המדרש בתנחומה אומר, מעשה בכהן אחד שהיה רואה את הנגעים. מת ידו, ואומר הוא, נפל כלכלית, וביקש לצאת לחוץ לארץ. קרא לאשתו, אמר לה, בשביל בני אדם שרגילים לבוא אצלי לראות את הנגעים, קשה עליי לצאת מעליהם. אלא בואי ואני מלמדך שתהי את רואה את הנגעים. אם ראית שערו של אדם, הוא מתחיל ללמד את אשתו איך לראות נגעים. אם ראית שערו של אדם שיבש המעיין שלו, תהי יודעת שלקה. לפי שכל שיער ושיער ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו, שיהיה שותה ממנו. יבש המעיין, יבש השיער. אמרה לו אשתו, ומה עם כל שיער ושיער ברא לו הקדוש ברוך הוא מעיין בפני עצמו שיהיה שותה ממנו? אתה שאתה בן אדם, כמה שערות יש בך? ובניך מתפרנסים על ידך? לא כל שכן שיזמן לך הקדוש ברוך הוא פרנסה, לא הניחה אותו לצאת לחוץ לארץ. יהי רצון שנזכה לאותו יום שאמרו חזל כי ארץ ישראל תתפשט על פני כל העולם, וכל הרישה כעשן תכלה, ונזכה ליקום ומיתך ולהרמת קרן ישראל בתשועת עולמים. דיברנו מעט בקדושתה של ארץ ישראל, והאיסור של לצאת ממנה אלה לפי היתרים שהזכרנו. נקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המזינים שולחים בצירוף שם ההן, וכן לפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, מבקשים להקדיש כאן את השידור לזכותה של הרבנית רחל הומינר. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה ושווים אליכם בתוכניתנו דרך חיים. התוכנית בהמשך לא יעלו במאזינים. אנחנו עושים בכוונה הפסקה לאחר התייעצות כדי להתייעץ וכדי להתייחס מכילה לכל השאלות הרבות שאתם המאזינים שלחתם. שאלות דרך האפליקציה, דרך האתר, שאלות שמאזינים עלו והדברים אולי לא הובהרו כראוי, מאות שאלות שכאלה. בעזרת השם בשבוע הבא נחזור לשגרה הרגילה שמאזינים עולים בשידור חי ושואלים בכל נושא ועניין. אז נצא כאמור להפסקה קצרצרה וכבר שווים אליכם המאזינים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. לבקשת מאזינות רבות ששואלות בענייני הפרשת חלה. עשרות שאלות מונחות כאן לפנינו, אולי יותר מעשרות שאלות, בעניין הפרשת חלה. וכדי לעשות סדר בדברים, חשבתי לתומי, אולי כדאי לחלק את מצוות הפרשת חלה ולתת כ-10 דקות לפחות, ללמוד מעט יחד איתכם המאזינים דיני הפרשת חלה, והדברים יענו ממילא, כמין חומר בעזרת השם, על מרבית השאלות שנשאלו. יש מצוות עשה להפריש חלה מהעיסה. בזמן בית המקדש, חיוב הפרשת חלה היה מהתורה. בזמן שאין בית המקדש קיים, חיוב הפרשת חלה הוא רק מדרבנן. בפסוק נאמר, בבואכם אל הארץ. דרשו חז"ל שהכוונה, כשכל עם ישראל יהיו בארץ ישראל. מאז שבית המקדש חרב, הדבר עדיין לא התקיים, ולכן פוסק מרן השולחן ערוך, והרמב״ם, והחינוך, ועוד, שכיום מצוות הפרשת חלה היא מדרבנן. ישנה מחלוקת גדולה אם מצוות הפרשת חלה היא מצווה חיובית, או רק כשאדם רוצה לאכול מהעיסה, הוא מחויב להפריש. להלכה אנחנו פוסקים שמצוות הפרשת חלה היא מצווה חיובית. ככה פוסק האמרה בינה. לכן, אם האפייה רוצה לזכות את הציבור במצוות הפרשת חלה, מותר לה לעשות עיסה גדולה, לחלק אותה לעיסות קטנות, כשכל עיסה יהיה בשיעור חלה, שתכף נדבר מהו שיעור חלה, וכל אחת תזכה במצוות הפרשת חלה. אבל אסור למאפייה לעשות עיסה גדולה, וכל אחת תיקח מהעיסה שיעור של הפרשת חלה, כי המצווה היא כאמור חיובית. כל עוד שלא הפרשנו חלה מהעיסה, היא נחשבת כולה לטבל. מי שאוכל מהעיסה שלא הפרישו מנה חלה, הוא אוכל טבל, שהעונש של אכילת טבל זה מיטה בידי שמיים. גם ליהנות מהעיסה אסור, באופן שהנאה מחלה את העיסה. לכן אסור להשאיר בבית בפריזר עיסה תבולה שלא יפרישו מנחלה, מחשש של תקלה. להזהיר מאוד על הדבר, לפעמים יש תקלות גדולות, הילדה לא יודעת, רוצה לעשות הפתעה לאמא, לוקחת את העיסה שנמצאת בפריזר, היא לא יודעת שלא יפרישו מנחלה, וחלילה וחס מכשילה את המשפחה באכילת אבל, הכלים נאסרים וכו'. אסור גם להתחכם כדי להיפטר ממצוות הפרשת חלה. לכן אסור לעשות שתי עיסות נפרדות שבכל אחת מהן יש פחות משיעור חלה. מותר לעשות שתי עיסות שבכל אחת יש פחות משיעור חלה, כשכל אחת נועדה למטרה שונה ויש הקפדה שלא יתערבו זה בזה. זה מותר. לדוגמה, עיסה מתוקה ועיסה מלוכה. מותר לעשות עיסות קטנות, שכל אחת מהן פחותה משיעור חלה, כשהמטרה ליצור לחמניות קטנות, לדוגמה עבור לחם משנה, רוצים לעשות כמה חלות קטנות במקום חלה אחת גדולה, או כשהתנור קטן ולא מכיל עיסה בגודל של קילו 666. אבל באופנים האלה, אחרי שאנחנו עושים את העיסות הקטנות, אנחנו צריכים לצרף אותם ביחד לכדי שיעור חלה, ולהתחייב בהפרשת חלה, על ידי כך שנחבר את הקצוות של העיסה, או להניח את כולם באותה קערה, כמו שנרחיב אולי אם נספיק בהמשך. הזמן של הפרשת חלה, מתי הזמן שאנחנו צריכים להפריש חלה? רק אחרי שהעיסות כבר מוכנות. הווה אומר, הן מגובלות היטב עם המים, לא נפריש קודם בזמן ששפחנו את המים לתוך הקמח. זה נכנס במחלוקת גדולה. יש מחלוקת גדולה ממתי החיוב, האם מזמן גלגול או כבר מלפני כן. לכן, כדי לצאת מדי פלוקטה, אנחנו נפריש בשעת גלגול, זאת אומרת, העיסות שלנו הרי הן טמאות, ולכן אנחנו מחכים שהגיבול יעשה היטב, ורק אז להפריש את החלה. אישה ששכחה והפתה את העיסה ללא הפרשת חלה, יכולה לכתחילה להפריש חלה אחרי האפייה. גם אישה שמעדיפה להפריש חלה דווקא אחרי האפייה, מהסיבות שלה משום מה, מותר אפילו לכתחילה לאפות ואחר כך להפריש חלה, כי יש דעות שהזמן הנכון להפריש חלה הוא דווקא אחרי האפייה. הדעת של קצות החושן ועוד המשנה ברורה. לכן אישה שלכתחילה רוצה להפריש חלה דווקא אחרי האפייה, יכולה גם לכתחילה לעשות את הדבר. החיוב של הפרשת חלה זה דווקא מחמשת מיני דגן. מה הם חמשת מיני דגן? ידוע לכולם, נחזור עליהם במהירות. חיטה, שעורה, כוסמין, שיפון, שיבולת שואל. השיבולת שואל זה הקווקר שלנו. אבל הכוסמת שלנו זה לא הכוסמין מחמשת מיני דגן. הכוסמת שלנו זה סוג של קטנית, והברכה שלה זה בורא פרי האדמה. אישה שלוקחת קמח איתה ביחד עם קמח שיפון. היא שופכת עליהם מים ומגבלת לעיסה אחת שיש בה שיעור של הפרשת חלה. העיסה מתחייבת בחלה. גם אם היא לקחה קילו קמח שיפון וערבה עם מים ועשתה את זה לעיסה, ובנפרד היא עשתה קילו קמח איתה עם מים, וגיבלה את זה לעיסה. אחר כך היא לוקחת את שתי העיסות שכבר הפכה לעיסות, ומערבת אותם ביחד, ולשה אותם ביחד, הם משלימים זה את זה, ואם יש בהם ביחד שיעור של הפרשת חלה, קילו ועוד קילו נאמר, היא מחויבת להפריש חלה מהעיסה המעורבבת הזאת ביחד. אבל אם היא לא מחברת אותם ביחד, היא לוקחת קילו שיפון ולשה אותו עם מים, וכנל קילו חיטה ולשה אותה ביחד במים. היא רק מחברת אותם בקצוות, שמה אחת על אחת, אחת ליד אחת, עם חיבור של נשיכה. וזה צריך לדעת שלא כל עיסה מצטרפת עם השנייה לשיעור של חיוב הפרשת חלה. ואם יש בעיסה אחת 1 קילו, בשנייה גם 1 קילו נוסף, זה לא בהכרח משתף אותם ומחייב אותם בהפרשת חלה. שוב, אם גיבלנו ביחד מלכתחילה את השיפון ואת הקמח נאמר, את הקמח חיטה, הקמח הרגיל, זה ודאי וודאי מחייב את שניהם בהפרשת חלה, כי הן מעורבות ממש ביחד. גם אם עשינו שתי עיסות נפרדות, ולאחר מכן משום מה רצינו לערב אותם ביחד, אולי משום הטעם שיוצא קצת שונה, זה גם מחייב אותם ודאי בהפרשת חלה. אבל אם אנחנו מקפידים שכל עיסה תהיה בנפרד, אנחנו רק מצרפים אותם בקצוות, שכשאנחנו נמשוך אחת, היא תנשוך את השנייה, צריך לדעת, ורבים שוגים בדבר. וזו אחת השאלות שנשאלה כמה וכמה פעמים. יש הקפדה שהשיפון והחיטה הרגילה לא יתערבו. אני רוצה לחמניות של שיפון, ואני רוצה לחמניות של קמח חיטה. חיטה מלאה, נאמר. אני רק רוצה לחייב את עצמי בהפרשת חלה, אני מחברת אותם בקצוות. האם הדבר הזה מחייב אותי, כי עכשיו יש כאן 2 קילו לא מעורבים, אלא מחוברים? צריך לדעת שיש טבלה של צירופים. חיטים לדוגמה מצטרפים רק עם קוסמין, אין לנו בידינו קוסמין. שעורים מצטרפים עם כל העיסות חוץ מחיטים. שיפון מצטרף רק עם קוסמין ושעורים. שיבולת שועל מצטרפת רק עם שעורים וקוסמין. עדיף להימנע מהצירופים האלו, כי הצירופים האלה כאמור יוצרים קודם כל יש ידיעה בדבר, ודבר שני יש בזה מחלוקות. עדיף לכתחילה, אם אנחנו רוצים לעשות עיסות נפרדות, לא לחבר אותם בקצוות, וזה לא נחשב שהפקעתי את עצמי מידי הפרשת חלה. עיסה שהבלילה שלה מאוד דלילה, מבשלים אותה בסיר עם מים, היא פטורה מהפרשת חלה. אם אופים אותה, היא מתחייבת בחלה, אבל רק אחרי האפייה. עוד פעם, אם בישלנו אותה בסיר עם מים, מכיוון שהעיסה מאוד דלילה, היא פטורה. אם אפינו אותה אחר כך, התחייבנו כעת, אומר מרן השולחן ערוך, בהפרשת חלה. עיסה שהבלילה שלה עבה, והמטרה של העיסה לבישול ותיגון ולא להאפייה, יש בזה מחלוקת בין הראשונים. מרן השולחן ערוך פסק לא להפריש חלה, השח פסק להפריש בלי ברכה, או כי מנהג המערה מרוטנבורג זה צה לקחת מעט מהעיסה לצורך האפייה, וזה מחייב את כל העיסה בהפרשת חלה. אבל למעשה, פוסק השולחן ערוך הרב בקונטרס אחרון, שרוב הפוסקים סוברים, כדעת הרש, אחד מן הראשונים, שעיסה שמטרה שלה בישול או טיגון ולא אפייה, פטורה מהפרשת חלה, אין צורך להפריש חלה גם בלי ברכה. לכן אין להפריש חלה בכלל. זו שאלה שנשלחה בכמה צורות לגבי כמה מיני מאכלים, וכאמור, הספרדיות ודאי שלא מפרישות בחלה, כפי שפסק מרן השולחן ערוך. גם האשכנזיות, לעניות דעתי, אנחנו מכריעים לא כדעת השח להפריש בלי ברכה, אלא כדעת בשולחן ערוך הרב שלא צריך להפריש בכלל חלה, עיסה שהמטרה שלה בישול או טיגון ולא אפייה. טיגון, אולי אם נגענו במילה טיגון, זה לאו דווקא שמן עמוק כמו עשיית של סופגניה, אלא שהשמן יציף את המאכל, לא רק ירחוש מתחתיו, לא ששמים לחביתה מעט שמן מתחת, אלא זה מציף את המאכל. יטריות ופתיתים, הרי המפעלים מייבשים אותם בתנורים, הם פטורים מהפרשת חלה. זה לא נחשב לאפייה. אפייה זה רק שהדבר מוכשר על ידי כך לאכילה. זה שמייבשים את היטריות והפתיתים, זה לא מחייב אותם על ידי האיבוש הזה להפריש ממחלה, זה לא נחשב לאפייה. לו יצויר שהם היו נאפים, אז אם אחר כך הם היו מתבשלים, הם היו מתחייבים בהפרשת חלה. אבל הם לא מתבשלים לפני כן. הם רק נאפים בצורה מאוד מאוד מעניינת על ידי ייבוש. זה לא נחשב לאפייה, לכן הם פטורים היטריות והפתיתים מהפרשת חלה. עיסה עבה, שהמטרה של הבישול, לדוגמה, קוסקוס, פטורה מהפרשת חלה. ביטריות יש עוד צד של כולה, שהדבר בכלל לא נעשה לאכילה בדרך של פת, אבל רבינו יונה, אבל זה עניין בפני עצמו. קוגל, פשטידה, חלק אופים את היטריות, את הקוגל לאחר הבישול, ואז צריך להפריש חלה עם ברכה. אבל אם מבשלים ללא אפייה, פטור מהפרשת חלה. ככה פוסק דודי סקני, מרן הרב אלישיב. מרן רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, באוספות לספר הנפלא שמירת שבת כהלכתה, והרב פישר זצ"ל בספרו אבן ישראל, סוברים שגם באפייה אחרי הבישול, הקוגל פטור מהפרשת חלה. כי הוא נחשב למבושל. אי אפשר לבוא ולומר על קוגל שהוא אפוי. הקוגל מבושל, שם אותו בתנור אחר כך כדי לקבל את את האפקט של החום, אבל זה לא הופך אותו לאפוי. לכן לדעתם, לא כמו דעת דודי סקני מרן הרב אלישיב, קוגל ופשטידה, מה שנקרא, שאפינו אותה אחרי הבישול, עדיין פטורה מהפרשת חלה, הצעתי להפריש חלה בלי ברכה. קובנה, ושלחו לי לגבי הקובנה ויצאתי לברר מה זה קובנה, הבנתי שקובנה, לפי מה ששאלתי מבינים, מניחים אותה בתוך כלי סגור, והיא מתבשלת מהעידים. נפריש בלי ברכה. מוצרים שמתוגנים בשמן עמוק, ניתן דוגמה, ביסלי, שקדי מרק, בצקלים, סופגניות, הם נחשבים למבושלים, ומילא הם פטורים מהפרשת חלה. כנל קרפלח, קישקה, פטורים מהפרשת חלה, זה מבושל. מאכל ששופכים את העיסה על מחבת מעוגלת, פטור מהפרשת חלה גם אחרי האפייה, רק אם יש גובה בעיסה. לכן בוואפלים יש ספק גדול. האובי של הוואפלים, האם הוא אובי שעונה על קריטריון של אפייה? לכן מפרישים בלי ברכה. סיגרים, פטורים מהפרשת חלה, זו בלילה דקה עם הרבה שמן. אנחנו צריכים להמשיך הלאה ולדבר לגבי המשקה שמעורב בתוך הקמח, מעדין של מוקף בהפרשת חלה, אדם שמקפיד על עירוב העיסות, אבל זמננו קצר מאוד, יש עוד הרבה שאלות לאו דווקא בהלכות הפרשת חלה, עוד חזון למועד, עליו שאולי נושא של עירוב העיסות, זה כן דבר שאנחנו ניגע בו דקה אחת, מכיוון שהוא מאוד נוגע למעשה, והמכשלה בו רבה מאוד. אדם שמקפיד על עירוב עיסות, אפילו שהן נושכות אחת את השנייה, הן פטורות מהפרשת חלה, אם בכל עיסה יש פחות משיעור חלה. כשההקפדה היא צדדית, לדוגמה שאני רוצה שיהיו הרבה חלות קטנות לצורך לחם משנה, או שיהיו הרבה חלות לכמה סעודות או לכמה אנשים, בזה יש מחלוקת של פוסקים. דעת מרן רב שלמה זלמן אוירבך שזה נחשב כן להקפדה. את לא רוצה שהם יתערבבו ויהיו אחד? לכן צריך לצרף אותם באותו סל כדי להחשיב אותם לאחד, ולא מספיק נשיכה. ככה ראוי לנהוג. אבל כשהסיבה היא חיצונית לגמרי, לדוגמה שאין מקום בתנור, זה לא נחשב לנפרד, אפשר להפריש מאחת על כולם. כשהעיסות שונות, זו מקמח מלא וזו מקמח לבן, זו עם סוכר וזו בדגש בלי סוכר, כי אנחנו מקדישים את זה דווקא עבור מישהו שסובל מעניין של סוכר, זו מלוכה וזו מתוקה, אפילו מיהיו באותו כלי, והיגעו בקצוות בחוזק, הן נחשבות נפרדות. ואם באחת יש קילו, בשנייה גם קילו, הן לא מצטרפות לשיעור, כדי שנחייב להפריש ממחלה. לכן גננת שעושה עיסה, שיש בה שיעור הפרשת חלה, ואחר כך נותנת לכל ילד, ילדה, חלק מהעיסה או מהחלה, זו נחשבת עיסה העומדת להיחלק, והיא פטורה מהפרשת חלה. גם אם היא תיתן לילדה אחת שיעור חלה, אבל לאחרות לא, גם זה שנוי במחלוקת. לכן הנושא הזה, זה נושא שצריך להרחיב בו, נרחיב בו אולי אם נצליח בסייעתא דשמיא בשבוע הבא. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ונמשיך כאמור לענות על שאלות רבות שנשלחו בחודשים האחרונים, ונתנו לזה לפני כמה שבועות שוב עצירה, ואנחנו שוב עוצרים, ולכן לא מעלים מאזינים אל הקווים, כדי להספיק לענות על ריבוי השאלות. שבוע הבא נחזור חזרה לשגרה המבורכת, שבעזרת השם עולים מאזינים בשידור חי ושואלים את שאלותיהם. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. כאמור, אנחנו מנסים לגעת בהרבה שאלות ברצף אחד כדי לענות על ריבוי השאלות. שאלו כאן לגבי טעות בספר תורה, וחושבני שמכיוון שהדבר הזה טעון בירור יסודי, כשקורה טעות בבית הכנסת, אולי כן כדאי לעצור לרגע ולתת לזה במה של כמה דקות, איך אנחנו נוהגים הלכה למעשה. מרן פוסק כדעת רבו המערי בעיריו, שחידש את הסמיכה, שפוסק כך: אם נמצאה טעות בספר תורה, טעות שפוסלת את הספר, מפסיקים מיד לקרוא. אפילו את הפסוק שנמצאה בו טעות לא קוראים. מוציאים ספר תורה אחר מארון הקודש. כשאת ספר התורה הפסול משאירים בצד על הבימה ולא מחזירים אותו לארון הקודש, כי האשכנזים כן מחזירים לארון הקודש. דעת מרן השולחן ערוך, כמו שכותב השערי אפרים, לא מחזירים את הספר תורה על ארון הקודש, מניחים אותו בצד בצורה מכובדת. הספרים הספרדיים הם עומדים, מניחים אותו בצד. רק אחר כך נחזיר את שתי ספרי התורה לארון קודש, כשנחזיר גם את הספר תורה שנשרצנו. על כל פנים, הפסקנו באמצע הפסוק אפילו, שמנו אותו בצד, סגרנו אותו, שמנו אותו בצד, הוצאנו ספר תורה אחר מארון קודש, פותחים את הספר תורה החדש השני, הם מתחילים לקרוא בו מאותו פסוק שנמצאה בו הטעות. לא צריך לחזור לתחילת הפרשה או תחילת העלייה של העולה האחרון, אלא מאותו פסוק. סומכים על דעת הרמב״ם בשם רבותיו, שאפשר בדיעבד גם לקרוא בספר תורה פסול. לכן נמשיך מאותו פסוק. אם זה קרה בשבת ויש מספיק פסוקים, כדאי לעלות כמות כזו שיהיו שבעה קרואים חדשים בספר תורה החדש. כמובן, זה רק אם אפשרי. אבל אם זה לא אפשרי, ממשיכים אותו פסוק הלאה. ואם זה ביום חול, בוודאי עם אותו פסוק הלאה. על כל פנים, הוצאנו ספר תורה חדש שני. העולה שעלה לספר תורה הפסול לפני כן, עולה בלי ברכה לספר תורה השני הכשר. קוראים בו מתחילת הפסוק שנמצאה בו טעות, כאמור, ועוד שלושה פסוקים, ועוצרים. מברך כעת העולה ברכה אחרונה לספר תורה השני, ובזה השלים את קריאתו. זאת אומרת שהברכה הראשונה של העולה הייתה על ספר תורה פסול, והברכה האחרונה תהיה לספר תורה הכשר. כשנשארו בספר תורה פסול שתי פסוקים לפני פסקה, פרשה סתומה או פתוחה, יש לקרוא בספר תורה הכשר גם את שתי הפסוקים האלה, וגם עוד שלושה פסוקים מהפרשה הבאה. אבל לפעמים הטעות שנשארו שתי פסוקים מסוף הפרשה, או בראש חודש שתי פסוקים מסוף הקריאה. במקרה שכזה קוראים פסוק אחד אחורה ועוד שתי פסוקים קדימה מספר תורה החדש. זה הדין לבני ספרד שפוסקים כדעת מרן השולחן ערוך, וכמו שכותב הקף החיים, שהספרדים בכל מקומות מושבתיהם פוסקים בדין ספר תורה שנפסל כדעת מרן השולחן ערוך, וככה כותב החידה בברכי יוסף. מעבר לזה נאמר שגם חלק מהאשכנזים, בעיקר חסידים, פסקו כדעת מרן, כמו שפסק הגאון הקדוש מקומרנה בשולחן הטהור, גם שר התורה מרש אנגל בחלק ד' פוסק כך, שכך קרה אצל הדברי חיים מצאנז, הרבי מצאנז הזקן, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו. המרש אנגל כותב שהוא היה שם בעצמו, וכך הנהג הלכה למעשה הדברי חיים זה צל. זו ההכרעה לגבי בני ספרד, וכאמור חלק מבני אשכנז גם נוהגים כך, בעיקר החסידים. אבל צריך להבהיר שבנושא הזה יש כ-4-5 שיטות, והנושא מאוד מורכב. כל מה שאמרנו רק לבני ספרד, וכאמור שחסידים פסקו כדעת מרן, בפרט שהקיצור שולחן ערוך פסק כפשטות כדעת מרן, וכידוע, מבירור ממורה הוראה זקנים, בהונגריה פסקו כבעל הקיצור שולחן ערוך ללא שום עוררין. אבל צריך לדעת שמרן המשנה ברורה פסק, שבכל מקום שאין מנהג ברור, יש לפסוק אצל האשכנזים דווקא כדעת ערמה. אז לספרדים יש בכל מקום מנהג פסוק, אבל במקום שאין מנהג פסוק לאשכנזים, צריך לדעת מה דעת ערמה. בפרט שדעת השח והטס ביורי דעה, הם סוברים שגם מרן השולחן ערוך פוסק כדעת ערמה. נכון שמרן המשנה ברורה חולק על כך נחרצות, אבל אשכנזים צריכים לדעת היטב מה לעשות במקרה של ספר תורה שנמצא בו פסול. מהי דעת מרן ערמה? כי דעתו כהכרעה בין השיטת השולחן ערוך והמערי בעיריו, לבין דעת המורדכי, הבח והמגן אברהם. האחראי כזו, שאם הטעות נתגלתה אחרי שכבר קרו שלוש פסוקים, וזה במקום שאפשר להפסיק, יש לגמור את הפסוק שנמצאה בו הטעות, אפילו לקרוא את הפסוק בעל פה או מתוך חומש, לברך ברכה אחרונה לספר תורה הפסול. לא כדעת מרן השולחן ערוך שלא מברכים ברכה אחרונה. להכניס כעת את הספר תורה הפסול עם אבנט מבחוץ חזרה לארון קודש, לא כדעת מרן השולחן ערוך שמשאירים אותו בחוץ. להוציא ספר תורה אחר, לקרוא לעולה חדש אחר, ולקרוא עם ברכה ראשונה מסוף אותו פסוק שסיים האחרון. ולא כדעת מרן השולחן ערוך שהוא לא מברך ברכה נוספת, אלא רק ברכה אחרונה בסיום הקריאה. כשכל זה נכון, אם אפשר להפסיק שם. אבל אם עוד לא קראו שלוש פסוקים, או שנשארו שתי פסוקים לפסקה, או שכבר קראו שתי פסוקים אחרי הפסקה, או בסיום של הקריאה של שבת וראש חודש, אז פוסקים כדעת מרן השולחן ערוך. זאת אומרת שמפסיקים מיד, לא מברכים ברכה אחרונה, מוציאים ספר תורה אחר, מתחילים אותו פסוק שנמצאה בו הפסוק, שנמצאה בו הטעות, לא מסוף הפסוק, מברכים רק ברכה אחרונה על הספר תורה החדש. יש עוד כמה דעות, יש דעת הגרא, שככה פוסק השער אפרים, יש את דעת המורדכה, שכמו פסקו המגן אברהם והבח, ערוך השולחן כותב שדווקא ככה נהגו כל גאוני העולם, וזה העיקר לדינה. מרן החפץ חיים בביאור הלכה כותב שכל מנהג שנוהגים יש לו על מי לסמוך, ואני קורא עליהם לכל המנהגים בספר תורה שנפסל, ועמך כולם צדיקים. אבל הראינו בסייעתא דשמיא באצבע, באופן ברור, שסתימת הפוסקים שהספרדים נוהגים בכל מקום כדעת מרן השולחן ערוך. האשכנזים, כשאין מנהג ברור, יש להם לנהוג כדעת מרן הרמ"א, ובני האשכנז יוצאים ביד רמה. לכן הבאנו את שתי השיטות האלו בלבד. שאלה נוספת שנשאלה כמה פעמים, וחשוב מאוד לתת עליה את הדעת, האם מותר לדבר בין גברה לגברה בבית הכנסת. מרן השולחן ערוך בסימן קוף מ"ו אוסר באופן נחרץ אפילו לדבר בדברי תורה בין גברה לגברה. הבח מקל רק בלימוד, אבל ודאי לא בשיחת חולין. כיום, שמתירים לדבר בשיחת חולין בין גברה לגברה, תוך כדי שהחזן הגבאי אומר מי שברך, זה על פי הפרי חדש, הפרי מגדים, שכיום שמעריכים במי שברך, יש מקום להקל, אבל בקצרה מאוד, ורק בדברי הכרח. אשרי מי ששותק ומעיין בספר ולא מדבר. כי הביאור הלכה אומר שמי שמדבר בדברי חולין, גדול אבונו מנסו ותפילתו תואבה. בזוהר כתוב במפורש, שמי ששותק בקריאת התורה, יזכה לחדר חשוב בגן עדן. ואנחנו צריכים להיות בשעת קריאת התורה כאילמים. ואסור לדבר גם לא בדברי תורה, כי צריך להרגיש כמו במתן תורה בהר סיני. הרי מטבע הדברים כשמתחילים לדבר, הדברים נמשכים. הדברים נמשכים גם לאחר הברכה. וחלי לב חס, אפשר להיקשל בדבר מאוד. לכן, בין גברה לגברה כאמור, אם נדבר, זה בקצרה, נשתדל בכלל שלא לדבר, אפילו בדברי תורה, עדיף לשתוק ולעיין בספר. שואלים מספר שאלות בהלכות ברכות, הסתפקנו בכולל לגבי לחם פרוס בתוך ניילון כשהוא שלם, האם זה נחשב לשלם לעניין ברכה על לחם משנה? זה ספק של תלמידי חכמים. הנציב מבולוז'ין יש לו ספר, זכרונו לברכה, שנקרא שוט מישיב דבר. הוא מכריע בדבר. הוא טוען שמכיוון שהניילון בזמנו זה נייר דק, לא היה ניילונים, הניילון הוא דק, ומכיוון שהניילון עוטף את הלחם ויוצר אותו לשלם, זה נחשב לשלם, הוא נראה שלם. נכון שלהלכה נפסקה להניח את 10 האצבעות על הלחם, וכאן הניילון חוסם בעדינו, אבל ודאי שהניילון בטל כלפי הלחם, וזה נחשב כמו שהאצבעות על הלחם. לכן כשאין לחם שלם, אפשר להשתמש בלחם פרוס שלם ללחם משנה, כי הניילון מרכז את הפרוסות שזה ייראה באמת לאחד. שאלות נוספות, אנא יבאר כבודו מה ישיר קביעות סעודה. אנחנו דיברנו על זה בעריכות עצומה, ואנחנו לא נחזור על הדברים מפאת קוצר הזמן. אמרו לי שהמצות שנשארו לי מפסח צריך לברך עליהם בורא מיני מזונות, האם זה נכון ולמה? תלוי מאוד אם השואל אשכנזי או ספרדי. אם השואל ספרדי, ההערה מאוד נכונה, מכיוון שמרן הגדיר את העיסה הדקה מאוד והיבשה שנקססת כדעת התוספות והראש במסכת ברכות שברכתם בורא מיני מזונות. זאת אומרת כאן בפסח שעיקר האכילה היא מצה, ויש בה גם אלמנט של מצווה, לכן ברכתה מוציא, אבל כל השנה ברכתה בורא מן המזונות. אפילו אם אדם יקבע סעודה על מצות, זה לא יועיל, כך פסק מרן אחידה. מרן הביא אומר ברחבי דעת, מביא צרורות של פוסקים שכך פוסקים, וככה מכריע גם האור לציון. זה הדבר נכון כלפי בני ספרד. אבל האשכנזים הכריעו שדין המצות כל השנה זה כדין פת. וברכתם המוציא וברכת המזון מהרבה טעמים. עד כדי כך שהמנחת יצחק כותב שאשכנזי שיברך על מצות בורא מיני מזונות, אין בו ריח של תורה. צריך ליטול ידיים לברך המוציא וברכת המזון. אנחנו גם רוצים להקדיש את דברי התורה שנאמרו ושיאמרו בדקות האחרונות לשידורנו, לעילוי נשמת ראש עיריית בני ברק, זכר צדיק לברכה, הרב מאיר, שפעל גדולות ונצורות עבור כלל ישראל בתקופת השליחות הציבורית הגדולה שלו, יהי זכרו ברוך. מה נחשב חלק מהעוגה ומה לא? כוונתי על האוכל שמוגש עם העוגות וכדומה. המגן אברהם והביאור הלכה פוסקים שהכל מצטרף לשיעור של קביעות סעודה. זאת אומרת, אדם שהולך לקידוש בשבת, ובקידוש מגישים דגים וסלטים ופירות, הכל מצטרף לשיעור של קביעות סעודה, ואומר, אם אנחנו נגיע לשיעור של 3 ביצים 172 גרם, או 230 גרם ב4 ביצים, ברגע שאנחנו נאכל את זה לא רק פת, אלא אנחנו נאכל את זה בצירוף דברים נוספים, הכל מצטרף ביחד לקבל שיעור של קביעות סעודה, וליטול ידיים ולברך ברכת המוציא או ברכת המזון. אחידה וקף החיים ומרן החזון איש כתבו שההלכה לא כמו דת המגן אברהם, ומרחיב על כך מרן השבט הלוי, אבל ודאי וודאי לכל הדעות, דברים שתפלים לפת, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח לדוגמה את הסלטים, את ההרינג, את הדברים שוודאי שתפלים לפת, אין ספק שהדברים האלו נחשבים לחלק מן הפת ומצטרבים לשיעור קביעת סעודה. ניסינו ללא הצלחה לצערי לגעת בשאלות רבות, הצלחנו באופן מאוד חלקי. אני חושש שאנחנו נצטרך לעשות את זה עוד תקופה מסוימת, שוב לעצור ושוב להתייחס לשאלות. אנחנו מתנצלים לפני המאזינים ששולחים בכזו חביבות של תורה, חזו בני חביביי ששולחים דברי תורה, שאלות הלכתיות, ואנחנו לא מצליחים לצערנו ממסעת הזמן הקצרה שעומדת לרשותנו לענות על הכל. אנחנו מודים לכם המאזינים שהייתם איתנו, מודים לרב דוד קליגר, סגי פרלמוט, רועי קנטן שעזר לסייע בשידור הזה. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שם אנחנו נמשיך בדרכנו, שעולים מאזינים בשידור חי, נגענו קצת מצד פריאת בלחוב מצווה. תודה לכם המאזינים, תודה לרדיו כל חי, ערב שבת שלום וסייעתא דשמיא.